ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף חף ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל כמעט באמצע עמוד, 21 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה, אנחנו גם נקרא לזה הסיפה של המשנה, רוב אחד בעוף. שאם אדם שוחט רוב סימן אחד משני הסימנים קנה ופשט שבעוף, מספיק, זה כשר. בהמשך הסוגיה כעת יהיה התייחסות למשנה שהופיעה בדף חב זין עמוד א'. לנוחות הלומדים הוספנו בשוליים את המשנה מילה במילה, יהיה לנו צורך להתייחס לחלקים שונים מהמשנה במהלך הגמרא, אז במקום להפוך דפים ולחזור לדפים אנחנו הוספנו את המשנה כאן על המקום. שואלת הגמרא, תנינה חדה זמנה, אנחנו למדנו מה שמובא פה בספר כבר ברשע של המשנה, רובו של אחד כמו, ואפשר להסתכל כבר בשוליים ואיך המשנה פותחת. כתוב שם, השוחד אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמו, רוב סימן זה כמו כל הסימן. זה כבר כתוב פה ברשע של המשנה, אז למה אני צריך פה בהמשך בספר שיכתוב עוד פעם רוב אחד בעוף? הגמרא עונה, אמר רב הושעיה, חדה בחולין וחדה בקודשים וצריכה. הדין הזה של רוב הוא כמוהו, הוא נחשב, יש לה ערך בשחיטת חולין, שחיטת עוף חולין, ויש לה ערך גם בעניין הקרבת עוף קודשים, קורבן. אנחנו יודעים שחטאת העוף מולקים אותו וחותכים סימן אחד, ובאה המשנה ואומרת שרוב סימן זה כאילו חתכת את כל הסימן. הוא צריכה, ויש צורך ללמד גם בחולין וגם בקודשים. דהי השמינן חולין שרוב אחד כמו, התם הוא דסגילי ברובה. בחולין מספיק באמת רוב, לא צריך את הכל, משום תלב לדם הוא צריך. בשחיטת חולין אין צורך לדם, לזריקת הדם כמו אצל קורבנות. אבל קודשים, דלדם הוא צריך. אימה לא תזכי לי ברובה, עדיקה כולי. יש מקום לחשוב שמאחר שאני צריך את הדם לזריקת הדם, הזעת הדם בקורבן אוף, אז לא מספיק חתיכת רוב סימן, אולי צריכים לחתוך את כל הסימן שיהיה לנו מקסימום דם בצורה כזאת. ואי אשמינן קודשים שאני צריך רוב סימן, משום דלדם הוא צריך, אבל חולין דלדם לא צריך, אימא בפלגה סגי, סגי לי. אולי, אם היינו מלמדים את הדין בקודשים, ולא מלמדים גם בחולין, הייתי אומר, בחולין לא צריך אפילו רוב, מספיק חצי הסימן. כמה שמלן, לכן המשנה מוסיפה עוד פעם הדין, כדי ללמד שגם בחולין צריכים רוב סימן. אז אמרנו שבמשנה שלנו יש התייחסות לחולין והתייחסות לקודשים, שבשחיטת עוף רוב סימן נחשב. היי בחולין והי בקודשים, איזו חלק מהמשנה מדבר בחולין ואיזו חלק מתייחס לקודשים? מיד אתם רואים מעוין סביב רב כהנה, ואחר כך רב סימי בראשי, ואחר כך רב פאפה, רב אשי ורב שמעון בן לקיש בשוליים תחת הכותרת נושא הסבר לכפילות במשנה רוב אחד באוף אחד בחולין ואחד בקודשים כבר למדנו את זה והמעוינים תחת הכותרת מבנה הוכחות שהרישה חולין ואתם תשימו לב שרוב המעוינים אומרים ככה רישה בחולין במעוין אחד והוא קצת משונה אתם יכולים לראות אצל רב אשי הוא אומר אותו דבר אבל מה הוא פונה מיד לסיפה והוא אומר הסיפה בקודשים אז עם הסיפה בקודשים גם רב אשי מסכים שהרישה בחולין רק עשינו קצת שינוי בסימון כדי להדגיש שרב אשי הוא מתייחס או הוא פונה לכיוון הסיפה הגמרא אמר רב קנה כתשובה לשאלה איזו בבא של המשנה איזו קטע בחולין ואיזו קטע בקודשים רב קנה אומר מסתבר רישה בחולין וסיפה בקודשים ממאי מדקתני ברישה כתוב השוחט והיא סך לדעת הרישה בקודשים המולק מבעלה היה צריך לכתוב המולק כי ככה מקריבים קורבן אוף לא על ידי שחידה אלא על ידי מליקה מליקה דיינו הכנסת סיפון הגודל של הכהן במפרקת של האוף ואחר כך שוחטת אחר כך חותך עם הגודל שלו את הסימן אלא מהי סיפה בקודשים אז את עכשיו הוכחת שהרישה הוא בחולין וממילא הסיפה הוא זה שמתייחס לקודשים אבל מה כתוב בסיפה? כתוב שחיטתו כשרה זה גם לא מדויק מליקתו כשרה ממילא היה צריך להיות מליקה הלא קשה זה לא בעיה למה? אם אנחנו ביחד נפנה שוב על השוליים אנחנו נקרא ביחד את החצי השני של המשנה ושם כתוב אנחנו קוראים לפי מה שכתבנו בשוליים כתוב שם במשנה חצי אחד באוף ואחד וחצי וחצי בבהמה שריטתו פסולה תשימו לב הסדר הדברים הוזכר קודם אוף חצי סימן זה לא מספיק באוף אחד וחצי לא מספיק בבהמה ועל זה נאמר שחיטתו פסולה רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה תשימו לב גם פה על סדר הדברים אוף ואחר כך מוזכר בהמה ורק אחר כך מוזכר שחיטתו כשרה בבהמה באמת שוחטים גם בקודשים שוחטים עם סכין לא כמו האוף, שזה מליקה. אבל בבהמה שוחטים. ממילא הביטוי שחיטתו כשרה שצמוד לבהמה, שם בסיפה, הוא מדויק. אז לכן הגמרא אומרת, מה שהעלת שאם הסיפה מדובר בקודשים היה צריך להיות מליקתו כשרה, זה לא מה שהיה צריך להיות. הלא קשה, איידי דסליק מבהמה, מה שכתוב בסוף המשנה ברוב שניים בבהמה תננמי שחיטתו כשרה אלא רישה מכתי על אוף קאי מה שכתוב השוחט אחד באוף זה מיד ההתייחסות הוא מיד לאוף דהיינו המילה שוחט הוא קשור לאוף אז איסר קדאיתר בקודשים המולק מבעי אלי והנה זה ההוכחה שהרישה בחולין והסיפה בקודשים רב סימי בר אשי אמר רישה בחולין מאחה דקתני אחד באוף הרישה אינו בקודשים אלא בחולין למה כי כתוב השוחט אחד באוף ואיסר קדאית בקודשים העיקה עולת האוף דבי שני סימנים כשמקריבים עולת האוף קורבן עולת האוף עושים את המליקה, חותכים את המפרקת כמו שאמרנו מקודם, אבל בעולה מולקים שני הסימנים, הקנה והוושת. והרישה של המשנה לא מזכירה שניים באוף, רק אחד, סימן שהרישה מדובר בחולין. אלא מהי, סיפה בקודשים? אז לפי מה שאתה אומר, הסיפה הוא זה שמתייחס לקודשים. אבל כאן, גם כאן יש בעיה. מה כתוב בסיפה? רוב אחד באוף, זה ציטוט מהסיפה שלנו. העיקה עולת האוף, דברי שני סימנים. אז בסיפה לא מוזכר שניים, מוזכר רק אחד. אז איך אתה אומר שהסיפה הוא בקודשים? תשובה, הסיפה כן בקודשים. מה היא רוב אחד? הביטוי הזה רוב אחד, הכוונה רוב כל אחד ואחד. רוב של כל אחד מהסימנים. ובדין הוא דליטני רוב שניים. היה צריך לכתוב, או היה מקום לכתוב רוב שניים, ככה יש באופן ישיר, באופן מפורש. כי באוף יש, באוף קודשים יש לי סימנים שצריכים לחתוך אותם. אז למה לא כתוב רוב שניים? כי ונדיקה חטאת, חטאת האוף, תסגי לי בחד סימן, מספיק אצלו סימן אחד בלבד. משום הכי לא פסיק עלי, לכן זה לא היה נכון באופן מוחלט לכתוב רוב שניים, כי זה לא משאיר מקום לדבר על חטאת האוף. אז לכן המשנה נקטה לשון שמשתמע גם כך וגם כך, דהיינו הרוב אחד באוף משתמע רוב אחד כפשוטו, וגם משתמע רוב של כל אחד ואחד כדי לכלוא גם עולת האוף. ממילא שוב פעם הרישה ברור מדובר בחולין, והסיפה בקודשים. רב פאפה אמר רישה בחולין, מהכה דקטני. רב יהודה אומר, עד שישחוט את הורידין, ופליגי רבנן עלי. אצלנו במשנה, ממש באמצע המשנה, מופיע רב יהודה שאומר, עד שישחוט את הורידין, וזה בא כדי להביע עמדתו בניגוד לרבנן שלא מזכירים שחיטת הורידין. הורידין הם אותם כלי דם מרכזיים בצוואר העוף שמוליכים דם לראש. אי אמרת, ממשיך הגמרא, אי אמרת בשלמה בחולין, שפיר, אם מדובר בעוף חולין, אני מבין שזו רק שיטה רבי לבר רבנן חולקים, אלא אי עמד בקודשים עמד בלגי רבנן עלי, למה שהרבנן יחלוקו על רב ידה אם היה מדובר באוף קודשים, הוא עצמו לדם הוא צריך. הזכרנו את הסברה הזאת מוקדם יותר, שבאוף קודשים אנחנו מעוניינים דווקא לדם כדי לקיים מצוות זריקת הדם או הזעת הדם. אז הוא צריך את הדם, למה באוף קודשים הרבנן יחשבו אחרת מרב יהודה? אז אלא מה? זה שהרבנן לא מסכימים עם רב יהודה, כי מדובר באוף, באוף חולין פה ברשא. רב אשי אמר, סיפה בקודשים, מאחה דקטני. ועכשיו נשים לב שהציטוט הוא מדף למד עמוד ב', דהיינו זה המשך המשנה שלנו שהיה בדף חב זין. אז זה נקרא סיפה. אז הוא אומר, הסיפה, אפשר להוכיח שהסיפה של המשנה שלנו הוא בקודשים, כי ההמשך של הסיפה דקטני, השוחט שני ראשים כאחד, שחיטתו כשרה. השוחט, הלשון הזה דיעבד אין, לכתחילה לא. היא עמוד בשלמה בקודשים, היינו דה לכתחילה לא. שלכתחילה לא לשחוט שני בהמות ביחד. משום דתני רב יוסף, בגלל המקור שמלמד רב יוסף, יש כאן מקור תנאי בעניין קודשים, וכתוב, אנחנו נדרוש מילים שמופיעים בפסוקים, קודם תזבח שלא יהיה שניים שוחטים זבח אחד, תזבחוהו שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. וכאן אנחנו מדגישים עם קבקוב, אחד שוחט שני זבחים. אנחנו לא רוצים, זה לא רצוי בקודשים. והדרשה, אגב, שקראנו עכשיו, זה לקח את המילה תזבחוהו, ואמר רב כהנא, תזבחוהו כתיב. דהיינו, במקום לכתוב במלא, עם וו אחרי החטא באמצע המילה, אבל כתוב תזבחוהו בלי הוו, וזה נותן פתח לדרוש את המילה תזבח, והמילה בסוף הוא, הוא לשון יחיד. וההסבר הזה מופיע ברש"י בדיבור המתחיל קרוב לפה מול הגמרא פה ברש"י קצת למעלה, תזבח, כתוב בתורה לרצונכם תזבחו, ואומרים לנו כמן תזבחיו כתיב, כלומר בלי אבב. ויש אם למסורת, דהיינו יש לתת חשיבות לאיך שהמילה מופיע, לא איך שקוראים אותו. נכון זה בלי וו, אבל קוראים אותו תזבחו, אבל יש אם למסורת אומרת תסתכלו ותתייחס איך שהוא כתוב. תזבח משמע דה לשוחט יחידי כאמר ולא לשניים. מדלא כתיב תזבחו הוא. אז אם היה תזבחו, התורה מדברת לשניים ששוחטים ביחד. אבל יש אם למסורת אומר תדרוש את הפסוק לפי מה שכתוב, תזבח. דהיינו מה שראינו שלא יש שניים שוחטים כאחד, אבל מה שמעניין אותנו זה ההמשך. ומדכתיב הוא משמע נמי הזבח על הקורבן עצמו שאף הוא יהיה יחידי. ומה באמת ראינו במשנה שלנו, דהיינו אצלנו, וגם ההמשך בדף למד עמוד ב' המשך הסיפה. המשך הספר אומרת לנו שאם שוחטים שני ראשים, שתי בהימות בבת אחת, זה רק בדיעבד כשר, זה מתאים לענייני קודשים, כמו שדרשנו את המילה תזבחו שמופיע אצל קורבנות. אלא ממשיך הגמרא, אלא אי אמרת בחולין, אם תנסו להעמיד את הספר בחולין, אפילו לכתחילה נמי, לא היה צורך לכתוב השוחט שני ראשים בענייני חולין בלשון דיעבד, אלא שוחטים שני ראשים כאחד בלשון לכתחילה. אבל כתוב באמת לשון דיעבד, הוכחה שהסיפה של המשנה שלנו מדובר בקודשים, כי ההמשך של הסיפה בוודאי מדובר בקודשים. ואף רב שמעון לקיש סבר רישא בחולין וסיפא בקודשים, דאמר רב שמעון בן לקיש, מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו, ברישא של המשנה שלנו, למה בסיפא חוזרים על זה רוב אחד ברוב ורוב שניים בבהמה? והתשובה, לפי ששנינו, מאחר שלמדנו בקשר ליום כיפור בבית המקדש, אולי מילת הקדמה, כל עבודות היום שבבית המקדש ביום כיפור חייבים להיות על ידי, מבוצעים על ידי כהן הגדול, כהן הגדול בלבד. כל העבודות שקשורים להקרבת הקורבנות, בין אם מדובר ב קורבנות יומיומיות כמו התמיד, תמיד של שחר, תמיד של בן 40, בין אם מדובר בקורבנות של יום כיפור עצמו, הכל על ידי כהן גדול. וכתוב בקשר ליום כיפור, הביאו לו את התמיד, תמיד של שחר, קרצו זה לשון לחתוך או שחיטה, הוא מרק אחר שחיטתו ידו, מרק זאת אומרת לגמור, כהן אחר היה גומר בשביל הכהן הגדול את השחיטה. תהיינו, כהן הגדול היה חותכת רוב הסימנים, זה בעצם גמר השחיקה, ומישהו אחר היה ממשיך, גומר את זה. וברשי דיבור המתחיל על ידו, מה זה על ידו? בשבילו, כמו מערב אדם על יד בנו ואיתו, כוונה בשבילם. ומפני ששנינו שם זה צריך למרק, המילה למרק זה לגמור. יכול לא מרק יהיה פסול, זה בקודשים לא סגי ברוב שניים. זה שאלה שמופיע שם במסכת יומה, האם זה יהיה פסול אם לא עושים את המרק הזה, הגמר הזה? עכשיו נחזור לגמרא, כי אצלנו בגמרא מופיע אותו שאלה שמובא שם במסכת יומה. אז ממשיך הגמרא, ואנחנו נקרא עוד פעם משלוש שורות מסוף העמוד. לפי ששנינו, הביאו לו את התמיד. הביאו לו, מי זה לו? לכהן הגדול, את התמיד, תמיד של שחר. קרצו, הוא, הכהן הגדול היה שוחט אותו, ומרק אחר שחיטתו ידו. יכול לא מרק יהיה פסול, אם מאיזושהי סיבה לא בא כהן אחר לגמור, לחתוך את הסימנים עד הסוף, האם זה יהיה פסול? לכך שנינו, לכך יש את המשנה שלנו, הסיפה של המשנה שלנו, רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה. מה זה אומר לנו? שגם אם לא מרק אחר, כי אותו כהן אחר, מה הוא היה עושה? הוא היה גומר את השחיטה שנעשה ידי כהן הגדול, ששחט כבר את הרוב. הוא שחט את הרוב. האם זה מעכב שיבוא כהן אחר ואם לא יהיה פסול? לא, כי המשנה שלנו בספר מלמדת שרוב אחד באוב ורוב שני בבהמה. דהיינו, ספר של המשנה שלנו היא שנויה כדי להשלים את הסיפור של הקבת הקודשים, וליתר דיוק התמיד של שחר, שזה קורבן בבית המקדש. אז כאן רואים שהסיפה של המשנה שלנו היא מענה לענייני קודשים. אז הסיפה מדובר בקודשים והרשם ממילא בחולין. כעת הגמרא מתייחסת לעניין הזה של סיפור יום הכיפור, ובגדול אנחנו כבר רמזנו לבעיה כאן, לבעיה הפוטנציאלי. הרי אנחנו יודעים שכל עבודות יום הכיפורים, כולל קורבנות החול של יום כיפור כמו תמיד של שחר, דווקא חייבים להיות דווקא על ידי כהן הגדול. אם זה נכון, זה נקודת הנחה שלנו, האם יש מקום לשאול השאלה האם אם לא בא כהן אחר יהיה פסול? פשוט שלא יהיה פסול, כי אותו כהן אחר הוא לא כהן הגדול. אז אם מה שהוא עושה הוא דבר המעכב, זה יהיה בעיה לדין שכל עבודות יום הכיפורים צריכים להיות דווקא על ידי כהן הגדול. אם אתה אומר שזה דבר שלא מעכב, הוא אולי הוא נחמד, טוב לעשות, אבל הוא לא מעכב, אז זה לא פוגע בזה שהכהן אחר מרק גומר את השחיטה, זה לא פוגע בדין שכל עבודות יום הכיפור צריכים להיות דווקא על ידי כהן גדול. כי הכלל הזה שכל עבודות יום הכיפור דווקא על ידי כהן גדול, היינו העבודות המעכבות. הגמרא אמרנו, יכול לא מרק יהיה פסול. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. הגמרא כאן מקשה על ההווה מינה הזאת. אם כן היה פסול על ידי כהן אחר, הביא לה עבודה באחר, ותניה כל עבודת יום הכיפור אינן כשרות אלא בו הכהן הגדול. אז לכן ברור שהמירוק הזה הוא לא מעכב. הגמרא מסבירה מה היה השאלה בכל זאת. הכי כאמר, יכול יהי פסו מדרבנן אם לא מרק? יש קטע שבסוגליים, נדלג שנייה, לכך שנינו כדי לתת מענה לשאלה הזאת, האם יהיה פסול מדרבנן אם לא מרק? לכן המשנה שלנו אומרת רוב אחד בו ורוב שניים בבהמה, דהיינו אפילו פסול דרבנן אינו, אפילו אם לא מרק אין פסול אפילו מדרבנן. ומאחר דאפילו פסולה דרבנן לקה, למה לי למרק? תשובה, מצווה למרק משום דם, קבל כמה שיותר דם כדי לקיים את הזריקות הדם אחר כך. דילגתי על קטע, נקרא תגמר עוד פעם עם הקטע שדילגנו. הכי כמר, אמרנו שתי שורות מראש עמוד, הכי אמר יכול יהי פסול מדרבנן, דסרקא דאיתא חמינא איכא פסול מדרבנן. זה עולה לי במחשבה שאולי אם לא עושים את המרק הזה גמר השחיטה, יהיה אמנם אין פסול דאורייתא, כי אחרת מצאנו עבודה שלא על ידי כהן גדול וזה לא יכול להיות, אבל אולי יש פסול דרבנן, כך שנינו רוב אחד בו ורוב שניים בבהמה, דהיינו אפילו מדרבנן אין פסול אם לא מרק. או מאחר אפילו פסולה דרבנן לקה, למה לי למרק? מצווה למרק. ורש"י כותב בשורה הראשונה מצווה למרק משום דם. לפני שנתקדם בגמרא, לפני לשוליים, יש לנו נושא וכתבנו ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. זה בעצם אחד משתי דעות בנושא. איך מגדירים באופן, בהגדרות הלכתיות, אנחנו רואים מדי פעם, ואצלנו בשיעורים שלנו במבט התלמוד אנחנו מדגישים תמיד שיש יש לחלק בין הגדרות הלכתיות ומציאות. מציאות לא תמיד משקף את ההגדרה ההלכתית, וכאן יש לנו דוגמה. אנחנו נדבר כעת על הפעולה שנקראת שחיטה. אדם מושך את הסכין על הצוואר הבהמה והוא שוחט את הבהמה. באיזו נקודה זה נקרא מעשה שחיטה כהגדרה הלכתית? תשאלו, אז מהי נפקא מינה? אנחנו בהמשך הגמרא נראה הנפקא מינה. אם מגדירים מעשה השחיטה מתחילה ועד סוף, ברגע שאתה מתחיל לחתוך את הסימנים, אנחנו לא נדבר כמובן על חתיכת אור הבהמה, הרי אור אינו כלול בשחיטה, אבל הסימנים כן כלולים. האם ברגע שאתה מתחיל לחתוך את הסימנים, קנה או ושת, זה נקרא שחיטה באופן הלכתי, או רק בשנייה שאתה גומר את השחיטה, אז זה נקרא שחיטה באופן הלכתי, כהגדרה הלכתית. עכשיו הגמרא, אמר רב שמעון בן לקיש משום לוי סבא, אינה לשחיטה אלא בסוף. רש"י כתב שורה שלישית, אין השחיטה קרויה שחיטה אלא בסופה. ולכמה מפורש למה הלכתה, מה נפקא מינה בהגדרה הזאת. זו שיטת ריש לקיש, שאינה לשחיטה אלא לבסוף. ורבי יוחנן ממשיך, נמשיך בגמרא. רבי יוחנן אמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר הכל נקרא שחיטה. אמר רבא, והוא מציין שבשתי נקודות אין מחלוקת, רק בנקודה שלישית שאנחנו הבלטנו אצלנו בגמרות המסומנות קודם הכל מודים, ואתם רואים מספרים 1, 2, בשתי הנקודות יש הסכמה, ובעוד בערך 7-8 שורות אתם רואים קפקוף שוב פעם, לא נחלקו אלא בדוגמה שלישית יבוא לידי ביטוי המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אז אנחנו נמשיך בגמרא מרבה, למה כל מודים? היכה דשחת סימן אחד עובד כוכבים. עובד כוכבים הוא לא קשר לשחיטה, לא ראוי לשחיטה. אבל אם גוי הוא שחט סימן אחד, וסימן אחד ישראל, כולם מודים שהיא פסולה. כי אם, גם אם אתה בדעה שאינה לשחיטה אלא לבסוף, הוא יסכים שפה יש בעיה, שהרי נעשה בה מעשה טריפה ביד עובד כוכבים. זה מושג חדש. סימן אחד שהוא חתוך בהמה, אם רואים אצל בהמה שאו הקנה או הוושת הוא כבר חתוך, זה טריפה. אי אפשר לעשות עם הבהמה שום דבר כדי להביא אותו לידי כשרות. אז אם כזה דבר קרה שסימן הראשון נחתך על ידי גוי, זה פוסל אותו מדין עשיית הפיכת הבהמה להיות בפועל טריפה. רש"י כותב מעשה טריפה, מעשה שהיה כדי וכשיעור לטורפה בו נעשה בה ביד עובד כוכבים, וזו סיבה מספקת כדי לפסול את השחיטה. נמשיך בגמרא עוד נקודה שהכל מודים בו, בעולת העוף נמי, המקום מליקה של עולת העוף הוא מה שנקרא למעלה, למעלה הכוונה למעלה מחוט הסקרה. חוט הסקרה הוא הנקודה האמצעי של המזבח. כדי להקריב עולת העוף צריכים לעלות על המזבח, לעמוד על הסובב שעל המזבח, ושם לעשות המליקה. אז בעולת העוף נמי, איכה דמליק סימן אחד למטה, זה לא המקום הנכון, וסימן אחד למעלה פסולה, שעשה בה מעשה חטאת העוף למטה. כי עשית בעולת העוף פעולה שבעצם פעולה כשרה אם היה מדובר בחטאת העוף. כלומר הסימן הראשון שעשית למטה זה מאפיין, זה אופייני לחטאת העוף. אז עשית על עולת העוף מעשה כבר שהיה היה שייך או קשר בתור חטאת העוף. אז זה שינוי דרסטי, לכן אין מחלוקת, גם אם אתה סובר שאינה לשחיטה אלא בסוף, זה יהיה פסול. רש"י כותב שרי עשה בה מעשה חטאת העוף למטה במקום פסולה, פסולה לעולת העוף כמובן, מעשה שהוא חשוב בחטאת העוף, להכשירו בכך שמליקת חטאת העוף בסימן אחד היא ככה חינמי חשיב לפסול, אף אגב דבעולה לא אביא סוף מליקה עד גמר השני. בכל אופן, גם בדוגמה הזאת אין מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, שבשני הדוגמות אלו העוף יהיה פסול. לא נחלקו אלא כגון ששחט סימן אחד בחוץ, חוץ כמובן בית המקדש, חוץ מעזרה, וסימן אחד בפנים. למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף מחייב, הוא חייב משום שחיטת חוץ, יש איסור וחייב בעונש קרית מי ששוחט קורבן בחוץ. אז אם אתה אומר שהשחיטה מתחילה מנקודת ההתחלה, באותו נקודה הוא עדיין לא היה בעזרה, אז הוא בעצם עשה שחיטת חוץ שעונשו קרית. למען דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מחייב, כי כשהוא הגיע לנקודת הסוף הוא כבר היה במקום, בעזרה. אמלי רבא בר סימי. רבא בר סימי הוא פונה לרבא ואומר, מו? לא אמר אחי אומנו, מי זה מו? רב יוסף, הוא לא אמר מה שאתה אמרת. איך דשחת סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, נמי פסול, גם אם אתה סובר שינה לשחיטה אלה בסוף, זה פסול, שהרי עשה במעשה חטאת העוף בחוץ. זאת אומרת, בשחיטת סימן אחד בחוץ, סימן אחד זה פעולה שמספיקה ומתאימה לחטאת העוף. אז עשית בקורבן הזה פעולה ש אם היה מדובר בחטאת העוף, עשית פעולה שלמה בחוץ, לא נחלקו, אלא כגון ששחט מיעוט סימני בחוץ וגמרו בפנים. לפני שנתקדם, רק נלמד ביחד את רשי. מור לא אמר אחי, דאילו בעוף, אם שחט סימן ראשון בחוץ, מחייב, שרי דקבתה כשר בפנים במליקת חטאת העוף. השוחט עוף קודשים בחוץ חייב משום שחיטת חוץ, דיאליף מריבוי עד אשר ישחט בשחיטת קודשים בפרק השוחט במסכת סבכים, ככה מובא. אבל המולק את העוף, מי שהיה מולק עוף בחוץ, באמת פטור, אין איסור חוץ כשמדובר בפעולה של מליקה. לפי רב יוסף, בכל אופן, באיזו נקודה יש מחלוקת, רבי שמעון בן לקיש, רבי יוחנן, לא נחלקו, אלא אנחנו חוזרים בגמרא, מספר 4, כגון ששחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרו בפנים. למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ויד סוף, מחייב. התחלת את השחיטה בחוץ, זהו, זה מספיק, מחייב אותו משום האיסור שחיטת חוץ. למען דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מחייב. מיעוט סימנים אינו סוף השחיטה, וכשהוא הגיע לסוף השחיטה הוא היה בפנים, ולכן זה שהוא שחט מיעוט סימנים בחוץ לא מחייב אותו. יש לנו כאן קושיה ארוכה, ונשים לב לסימונים הנוספים. יש את הצורת בית, והוא יופיע גם בכיוון הפוך בהמשך. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הצורת בית עם השפיץ למעלה, קשה, קושיה, המנדי אמר ישנה לשחיטה מתחילה ויד סוף. אם נראה בהמשך, ובעזרת השם נראה בהמשך, צורת בית הפוכה, שפיץ למטה, קשה למנדי אמר אינה לשחיטה אלא בסוף. הגמרא, מטיב רבי זירא. נציין שאנחנו מביאים כאן מקור תנאי בקשר לפרה אדומה, וכתוב, כל העסוקים בפרה מתחילה ועד סוף, כל האנשים שעסוקים בפרה אדומה מתחילה ועד סוף באחת העבודותיה, מתמים בגדים ופוסלים אותה במלאכה אחרת, כפי שהתורה מלמדת. העיסוק בפרה אדומה גורמת לכך שאלו שעוסקים בה נטמאים, ובגדיהם נטמאים, וגם אם בשעה שאדם עוסק בפרה אדומה הוא עוסק גם במשהו אחר, משהו פרטי, חיצוני, זה פוסל את הפרה אדומה. עירה בפסול בשחיטתה, לפי רש"י הפסול בשחיטתה זה נתנבלה, לשון נבלה. פי רבנו תם, בתוספות הפסול הוא עיסוק במלאכה אחרת. לדוגמה, אדם שוחט, לוקח את הסכין, שוחט את הפרה אדומה, ובשעה שהוא שוחט, הסכין גם חותך דלת. זה נקרא מלאכה אחרת. אז אירבה, אנחנו קוראים את המקור, אירבה פסול בשחיטתה, בין קודם פסולה, בין לאחר פסולה, אינה מטמאה בגדים. בהזעתה, כאן אנחנו מדברים על הזעת דם פרה אדומה, שבע הזעות בכיוון האחל. הרי בפרה אדומה עומדים על הר הזיתים, שזה ממזרח לבית המקדש, מזים את הדם כנגד האחל. שבע הזעות. אז אם אנחנו נדבר על פסול שקרה בהזעתה, קודם פסולה מטמאה בגדים, לאחר פסולה אינה מטמאה בגדים. והיא אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אם נאמץ את שיטת רבי יוחנן, לפלוג נמי בשחיטתה, היה אפשר ללמד חילוק בתוך שחיטה, כי כעת לפי המקור כתוב שאם קרה פסול בשחיטה, זה לא משנה בין קודם פסולה בין לאחר פסולה, אינה מטמאה בגדים. אבל אם אתה אומר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, לפלוג נמי בשחיטתה, היה אפשר ללמד חילוק בתוך שחיטה ככה. עירה בפסול בשחיטה. קודם פסולה מטמאה בגדים, כי זה עדיין נחשב שחיטה דפרה. לאחר פסולה אינה מטמאה בגדים. מאחר שהחילוק הזה לא כתוב, אז סימן שאינה לשחיטה אלא לבסוף. רק בנקודת הגמר זה נחשב שחיטה. לפני כן זה לא נחשב שחיטה, זה לא נחשב עבודה או עיסוק בפרה אדומה שיש בה משום תומת בגדים. ברשי בדיבור המתחיל קודם פסולה מטמאה בגדים, זה בגדר בקשר להזעה. אם קרה פסול קודם, אם קרה פסול קודם פסולה, אמרנו, מטמאה בגדים, זה מתעסק בפרה הוא. וכבר נעשית שחיטתה בהכשר. הגמרא עונה, בעיקרון ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אבל פה אמר רבה, נתקלקלה שחיטה כאמרת. אתה מתאר מצב שהשחיטה התקלקלה, כמו שרש הסביר מקודם, נתנבלה שני התם. דעגלה אימיותה למפרע דלב שחיטה אי כלל. אז לא היה שחיטה, אז ממילא בוודאי אין תומת בגדים, כי זה לא נקרא עיסוק בפרה אדומה. כעת אתם רואים בית בכיוון הפוך, שפיץ למטה. אמרנו מקודם, זה יהיה קושיה למדמר שאינה לשחיטה, אבל בסוף. תשימו לב גם על המבנה, יש כאן קושיה שתופסת כמה שורות, ואחר כך תשובה ארוכה. אמר רבה, אי קשיה לי, אה קשיה לי. אם יש מה להקשות, הדבר הבא קשה לי. למדר מה אינה לשחיטה אלא בסוף, לפלוג אפשר לעשות חלוקה או חילוק בהכשרה דפרה, כגון כלומר, מה זה דהכשר? שלא נדבר קטע על קלקולים או פסולים, אלא הדבר הבא, כגון דשחטוה את הפרה בתרי גברי. שניים היו עסוקים בזה אחר זה בשחיטתה, דגברה קמה לא מתאמה, כי אם אתה אומר אינה לשחיטה אלא לבסוף, האדם הראשון הוא לא הגיע לגמר השחיטה, אז זה עוד לא נקרא עיסוק בפרה, וממילא אין בסיס לתומת בגדים. וגברה בתרה מתאמה, האדם השני שהמשיך את השחיטה עד הסוף, זה הוא זה שעשה את השחיטה, ממילא שייך דווקא בו תומת בגדים. אז למה לא מלמדים במקור דליאל את האפשרות הזאת? אז מאחר שלא לימדו ולא אמרו חלוקה כזאת, סימן שיש לה לשחיטה מתחילה וסוף, אז אין מה ואין מה לחלק בין שני האנשים האלו. הגמרא דוחה, זו לא קושיה. אמר רב יוסף, תראי גברי בחד זבחה כאמרת, שני אנשים ששוחטים קורבן אחד, למרות שלמען האמת הפרה אדומה אינה קורבן ממש, אלא התורה קוראת לה חטאת, פרת חטאת, ממילא אנחנו בכמה וכמה עניינים מתייחסים אליו כאילו זה מדובר בזבח. אז הוא אומר, אתה מתאר חילוק במקרה כזה ששני אנשים שוחטים את זבח אחד, בר מיני דאו. חוץ מזה, זאת אומרת, זו לא דוגמה, תשאיר את זה בחוץ. תנינה, אנחנו ראינו את זה מוקדם יותר, אנחנו דרשנו את הפסוק, את המילה תזבחוהו, תזבח, שלא יהיה שניים שוחטים זבח אחד. אז הנה, זה העיקר. יש כאן המשך, סימנו בסוגריים, רק להראות שרק הרישה הוא מה שחיוני לנו. אבל ההמשך, כמו שראינו מוקדם יותר, תזבחו שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. ואמר רב כהנא, תזבחו כתיב, דורשים את יש אם למסורת, איכשהו כתוב, וזה מאפשר לנו לחלק את המילה תזבח והמילה הוא. תזבח אומר שיהיה רק שוחט אחד, והמילה הוא אומר לנו שיהיה רק זבח אחד. אמר לי אביי, כאן הוא מלא קושיה. והקושיה יהיה נגיד בשני שלבים, לכן אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות מספרים אחד ואחר כך שניים. אביי שואל, לאו יתמר עלה, האם זה לא נכון לומר שעל זה נאמר אמר רבא באבא חנה אמר ביוחנן, זו דברי רב אלעזר ברבי שמעון סתימתה, המקור שלמדנו שיש לפסול שחיטה או שפוסל שחיטה בשני אנשים, זה שיטת יחיד. אנחנו ממשיכים לדף למד עמוד א', המילה סתימתה אומר סתם משנה, ולפעמים המחבר, התנא שעומד מאחורי הסתם משנה, זה רב אלעזר ברבי שמעון. יש עוד תנאים שיש לשיטתם, יש סתמי משנה. סתם משנה זה משנה שאין בה שם. אז כאן רבי יוחנן מאיר שהדרשה הזאת שלא יהיו שניים זובחים שוחים זבח אחד, זה שיטת יחיד, אבל חכמים אומרים שניים שוחטים זבח אחד. אז הנה קושיית רב החוזר, שאם שניים שוכים זבח אחד ואתה סובר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, אפשר לעלות, להראות את החלוקה בתומה שהראשון שלא גמר את השחיטה בגדיו הוא יישאר טעור, ורק זה שגומר את השחיטה יתאמה. ולרב אלעזר רבי שמעון נמי, נמשיך הקושיה הארוכה הזאת נפנה דווקא לאותו תנה שאומר שנכון אין שניים שוכים זבח אחד, אבל עדיין יש לשאול לשיטתו שהוא מקפיד ששחיטת קורבן יהיה באחד, למי לפלוג? עדיין ניתן, אם אתה סובר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, גם לשיטת רבי אלעזר ורבי שמעון ניתן היה להראות חלוקה, חילוק, כגון דשחט חד גברה בשני סודרים, זאת אומרת באמצע השחיטה מישהו החליף לו את את הסודר, את הכיסוי ראש שלו, דסודר כמה שהוא עוד לא גמר את השחיטה, הוא היה באמצע השחיטה לא מתאמה, וסודר בטרה שהיה עליו בשעת גמר השחיטה מתאמה. ומדלו חילק המקור שמע מינה ששניים, שניהם נטמאו, כי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אז שוב פעם מחדש את הקושיה על המן דיאמר שאינה לשחיטה אלא לבסוף. הגמרא עונה, זו תשובה, אלא בפסולה דפרה כמיירי, המקור, המשנה במסכת פרה עסוק בדברים הפוסלים בפרה, בהכשרה כמו הדוגמאות האלו שהיוו את הקושיה, דיינו שחיטה כשרה ולראות תוך כדי שחיטה כשרה חילוק, לא כמיירי, התנה לא עוסק בכלל בהכשרה דפרה, לכן אין מקום להקשות מדוגמאות שהם הכשרה דפרה. מטיב רב אידי ברבין, אתם שוב פעם רואים בית כיוון הפוך, שפיץ למטה, וכפי שאמרנו מקודם זה קושיה למדרמר שאינה לשחיטה לבסוף. תשימו לב שכאן זה קושיה ארוכה, ואחריו יהיה תשובה גם פחות ארוך, אבל גם תשובה ארוכה. מטיב רב אידי בר אבין, אנחנו עוברים לסוגיה של שחיטת קורבן פסח על ידי אדם שהוא בעלים או יש ברשותו חמץ. הרי התורה אומרת לא תזבח על חמץ דם זבחי, שלא יהיה ברשות המקריב קורבן פסח חמץ. מטיב רב אידי בר אבין הוא ומועד מי ששוחט קורבן פסח במועד, זה באמת לא הזמן של קורבן פסח, זמנו של פסח הוא דווקא ערב המועד. יש ברשי דיבור המטרי ובמועד לשמו פטור, הסבר לקטע הזה, רק נקדים ולפרש או לתרגם באופן מילוני, ובמועד אדם שחט קורבן פסח לשמו, לשם קורבן פסח, והוא בעלים של חמץ, יש ברשותו חמץ, פטור, הוא לא נחשב עובר על האיסור לא תשחט על חמץ. שלא לשמו, אם הוא שחט קורבן פסח שלא לשמו, הוא שחט אותו לשם קורבן שלמים, חייב. ורשי שנלמד עכשיו מביא ש האיסור שלא תשחט על חמץ דם זכרי כולל לא רק ערב פסח, שזה באמת זמן לקורבן פסח, אלא כולל כל המועד, כל פסח כולו, כל קורבנות שנשחטו בפסח בחג על ידי מי שיש ברשותו חמץ, הוא עובר על האיסור לא תשחט על חמץ. עכשיו רש"י, ובמועד לשמור פטור ושוחט הפסח על החמץ קאי. בפרק תמיד נשחט, בפרק חמישי של מסכת פסחים, ומרבינן אתם לשאר זבחים ששחטן בפסח על החמץ שלוקה, מלכות שלוקה עליהם, משום לא תשחט על חמץ, יש לאו, והוא עבר על הלאו הזה בשחיטת קורבן בזמן שיש ברשותו חמץ. וכמר רבי שמעון שהשוחט פסח בתוך המועד, כגון שעבד ב-14 והקריב אחר תחתיו, הבן אדם קיים מצוות קורבן פסח על ידי כך שהוא אחרי שהוא איבד את זה הוא השיג אחר, הקריב אותו ביוד דלת ניסן לשם קורבן פסח, ונמצא הראשון במועד, באמצע פסח הוא מצא את הקורבן פסח הראשון ושחטו לשמור על החמץ, הוא שחט אותו לשם פסח בזמן שהיה ברשותו חמץ, פטור. דה זבח פסול הוא, דה לא חזי שלא בזמנו לשמו, לא ראוי אם מדובר שלא בזמנו לשם קורבן פסח. אבל שלא לשמו, לשחטו לשם שלמים, ממשיכה שהיא חייב, דה פסח לאחר זמנו קרב שלמים. וזה שנשחט לשלמים, זבח כשר הוא, ומדקתני שלא לשמו חייב, מכלל, דרישא דקתני לשמו שהוא שחט במועד, הוא שחט את הקורבן לשמו, לשמו פטור, היינו תשחטי סתמה. נחזור על הנקודה הזאת. מזה שאנחנו מסבירים שאם נשחט שלא לשמו, פירוש הדבר הוא נשחט לשם שלמים, זה נקרא שלא לשמור. הרשע שאומרת לשמור, פירוש הדבר הוא שחט אותו סתם. שוב פעם, באמצע פסח, מה שהוקדש בהתחלה לשם קורבן פסח, הוא שחט אותו סתם בלי להזכיר מה שהוא, ואמרנו שהוא פטור. הוא סתמה, ממשיך רש"י, קרי לשמור. הוא ממשיך רש"י להוכיח כי לומר אחרת יכניס אותנו לקושיה, לבעיה, אז לכן זה הפשט, זה הפירוש, שלא לשמור הוא שחט אותו, את אותו קורבן פסח שנבד ונמצא, הוא שוחט אותו לשם שלמים, זה נקרא שלא לשמור. לשמור נקרא שהוא שחט אותו סתם. עכשיו, עם כל הרקע הזה, אנחנו נחזור לגמרא. והבינן בא, ואנחנו שואלים, תמה דשלא לשמור, הסיבה שהוא חייב, כי הוא שחט אותו, אותו קורבן פסח, לשם שלמים. אז תמה, פטור. והמאי פטור, פסח בשעה ימות השנה שלמים הוא. למה אתה אומר שהוא שחט אותו בשעה ימות השנה, סליחה, בשעה ימות השנה כמנה לא יוד דלת ניסן, כי שעה ימות השנה כולל גם חג הפסח עצמו. פסח בשעה ימות השנה הוא שלמים, ואתה פה אומר שאם הוא שחט אותו סתם במועד, בחג הפסח, סתם הוא נחשב קורבן כשר, וממילא הוא, סליחה, הוא נחשב קורבן פסול, ולכן הוא לא עובר על לא תשחט על חמץ, כתוב פטור. למה הוא פטור? הרי פסח בשעה ימות השנה שלמים, וזה שכתוב פה פטור, שמע מינה, האם יש להסיק מפה, האם זו שאלה, האם יש להסיק מפה פסח בשעה ימות השנה באי עקירה? עקירה הכוונה, אתה עוקיר את השם פסח, ובפועל אתה מכריז שזו שלמים. כי בלא זה יש לך מצב של סתם. ולפי המקור שקראנו, הסתם הוא קורבן פסול. ובכך הוא פטור מלא תשחט על חמץ. האיסור הוא רק נאמר בזמן שאתה שוחט קורבן כשר ויש ברשותך חמץ, אז אתה חייב. חייב על זה שעשית, שהקרבת קורבן, אבל קורבן כשר בזמן שברשותך חמץ. ומכאן, אני פשוט חוזר על מה שכבר אמרנו, מכאן שאתה אומר פטור, סימן ששחיטת קורבן פסח סתם, הוא לא מכניס אותו לגדר שלמים, כי צריך עקירה, צריך לעקור את השם פסח, ובפועל לקרוא ולהכריז שזו שלמים. האם יש להסיק כך? ויאמר רבי חייא בר גמדא, בעצם לא נסיק מסקנה כזאת. אז למה כאן יש לחשוב כך? כי רבי חייא הסביר, נזרקה מפי חבורה, זה יצא מבין הלומדי תורה, מפי החבורה של אנשים, ואמרו שכך, לעולם לא צריך עקירה. ממילא קורבן פסח בשעה ימות השנה הופך להיות שלמים. ולמה בכל זאת כאן הוא פטור, שמראה שהוא לא נחשב שלמים? ויאמרו הכה במעסקינן, כגון שהיו בעלים טמאי מתים. בי"ד ניסן הם היו ככה, הם היו טמאי מתים. לא כמו שהסברנו מקודם שהוא שחט, הוא איבד את הקורבן פסח והוא שחט משהו במקום בי"ד ניסן. לא ולא, הוא היה טמאי מת בי"ד ניסן. דנדחין לפסח שני. אותו אדם חייב בי"ד אייר לעשות פסח שני. והקורבן פסח הזה שאמרנו, שהזכרנו מקודם, נכון, הוא לא השתמש בו, אלא הוא היה מיועד לפסח שני, דסתמה לשמור קאי. הוא ורק כזה מיועד להיות קורבן פסח, פסח שני. ואי הוא דבעי עקירה. במצב כזה, כדי להפוך אותו לשלמים, היה צריך להיות עקירה. האחר לא בעי עקירה. אבל אם מדובר כמו שתיארנו מקודם, אז האדם שכבר יצא ידי חובת קורבן פסח בזה שהוא קנה שני, והראשון הזה שנאבד ונמצא במועד, והוא היה נשחט סתם, הוא באמת היה שלמים, וגם היה עובר על לא תשחט החמץ. עכשיו בעניין שלנו דיברנו על אחד שהקורבן פסח שלו באמת היה מיועד להיקרב בפסח שני בי"ד אייר. עכשיו לענייננו, שחיטה תחילה בסוף או אינה אלא בסוף. אי אמרי בשלמה, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. איפסלי מתחילת שחיטה. היה לו את הקורבן הזה שבעצם מיועד לפסח שני, סתמה להיות קורבן פסח, והוא הקריב אותו במועד, סתם, כלומר הוא לא עקר את שמו. ובכזה הוא מיועד, כפי שאמרנו מקודם, הוא היה מיועד להיות קורבן פסח. אז אומרת הגמרא, שאם אתה אומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, איפסילי מתחילת שחיטה, מה הכוונה? רשי מתחת לגמרא, אי עמד בשמה ישנה לשחיטה מתחילה ביד סוף, איפסיד לי בתחילת שחיטה, דסתמי הווי לפסח, לקורבן פסח, בתחילת שחיטה נמי פסלה. זה לא הזמן לקורבן, זה בעצם קורבן פסול, ולכן הוא פטור. יש להוסיף פה, וזה נראה עוד מעט ברשי בדיבור הבא, למה אנחנו אומרים שנפסל מתחילת שחיטה. הכבש הזה לא יחיה עד פסח שני, הוא לא יחיה עד אז, וזה דוגמה של שחיטת פסח בפסול, שלא בזמנו וסתם לשם קורבן פסח, ולכן פטור על החמץ. נחזור לגמרא, להמשך הגמרא, אלא אי אמרת אינה לשחיטה אלא בסוף, כיוון דשחט בי פרוטה שהוא התחיל לשחוט בסימנים, התחיל מפסח. הרי שוב פעם, הפעולה הזאת לא מוגדרת כשחיטה לפי המן דאמר שאינה לשחיטה אלא בסוף, אז מאחר שהוא חותך קצת, הוא דוחה אותו מלהיות קורבן פסח. כפי שאמרנו מקודם, הוא לא יחיה עד פסח שני. אידך היא כשחית, אז מה הוא בפועל עושה בהמשך? אם הוא דוחה אותו מלהיות קורבן פסח, זה אפשר להגיד סוג של עקירה. מה שהוא חותך בהמשך, אידך כי כשחית, שלמים כשחית, הוא בעצם דחה אותו להיות קורבן פסח, הופך אותו בכך להיות קורבן שלמים. למה הוא פטור על החמץ? עכשיו רשי, איפה שעצרנו מקודם, אלא היא אמרת לא פסלה עד גמר שחיטה, הגמר שחיטה לפסח הבאי, וכיוון דשחט בי פורטה, מאחר שהוא שחט קצת ולא אכסי לשאויה לפסח שני, הוא לא ראוי להישאר עד פסח שני, עד י' ניסה אייר, התחילי מפסח, וכיוון דלא חזי לפסח, האמרת דלשלמים קאי, זה עומד להיות שלמים, וגמר שחיטה דידי לשלמים הוא, ובפורטה כמה לא יפסה משום שחיטת פסח שלו בזמנו, בזה שהוא התחיל את השחיטה בחג, אנחנו לא נפסול את זה כשחיטת קורבן פסח שלו בזמנו, דהיינה לשחיטה אלא לבסוף. נחזור לגמרא. בקיצור, אנחנו מקשים על המן דאמר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, כי לפי הדעה הזאת, במקרה על פי ההסבר שמדובר באדם שיתמי בי"ד ניסן, והקורבן פסח שעליו מדובר הוא עומד לשמור, הוא עומד להיות קורבן פסח, ואם אנחנו אומרים שאינה לשחיטה אלא לבסוף, למה במועד לשמור פטור? הרי ברגע, אם אתה אומר הנה לשחיטה לבסוף, ברגע שאתה מתחיל את השחיטה, אתה בעצם עוקר אותו להיות קורבן פסח, כי הוא לא יחזיק מעמד עד י' יר חודש אחר כן, אחר כך, אז ממילא אתה שוחט שלמים ובבעלותך חמץ, שיהיה חייב לא תשחט על חמץ. נחזור לגמרא. אמר לי אביי, נהי דאידחילי מפסח, נניח שהכבש הזה לא יהיה אפשר להקריב אותו כקורבן פסח ביהודה לדיאר, מדמי פסח מאיתחי, אבל להסתכל על השווי שלו כדמי, כשווי של קורבן פסח, האם הוא נדחה מזה? עכשיו על זה, רשי אומר, מדמי פסח ראוי הוא למחר קודם גמר שחיטה, ולצאת לחולין שאין לך מום קבוע גדול מזה. אנחנו יודעים שקורבן בעל מום פולדים אותו. כאן שהצוואר שלו נחתך, נגיד, חצי, לא גמר את השחיטה, זה באמצע. אז אין לך מום, אין לך מום קבוע גדול מזה, ודמיו, השווי, לפסח. אפשר לבדות אותו. וכיוון דחזי לדמי פסח, סתם שחיטה דידי כולה לפסח. מאחר שהיה אפשר לבדות אותו, ועם הכספים לקנות קורבן פסח, אז עדיין שם פסח עליו. ולכן סתם שחיטה של זו, של הכבש הזה, הוא פסול, הוא פטור ממילא על החמץ. וכי תימה, ממשיך הגמרא, איך אתה אומר שהוא ראוי לפדיון? באי העמדה והערכה, שכדי לבדות צריכים להעמיד את הבהמה ולערוך את שוויו, וכאן הוא עומד למות באמצע שחיטה, אי אפשר לקיים המדע והערכה. והתנן, שחט בה שניים או רוב שניים ועדיין היא מפרחסת, הרי היא כחיה בחיים לכל דבריה, כולל אפשרות לפדיון. ולכן שם פסח עדיין עליו, ואם הוא נשחט במועד הוא בעצם שחיטת פסח לשם פסח, זה הכוונה לשמוע, לשם פסח, דהיינו, כפי שאמרנו מקודם, הוא סתם עומד לשמוע, למרות שבאופן כללי אין צורך לעקירה, אבל כאן מאחר שהבעלים היו תמי מתים, הכבש הזה סתמו עומד לקורבן פסח, והוא נשחט שלא בזמנו, שנשחט לשם, בעצם לשם פסח במועד, הוא פסול. מאחר שהוא פסול, אין האיסור שלא תשחט על חמץ, ולכן כתוב פטור. ורק לסכם, שחשבנו שהיה מקום לשאול על המאן דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז הקושיה הזאת נדחית כעת. עד כאן שיעורנו להיום.